Jó, hogy ott is rendszer. És az utolsó nálam, amikor most egy zsidányi kaltén nézd, de belapsanak, hogy már ide is után. Nem annak mosolyt bálgat, szóval a derek, valamint a szabadat jutusra is változott. ובכלל, נסיעה של חושבי שבעה, והשנה שנייה בנסיבות, לארצות הברית ליום חרות ירושלים, זה דבר שניתן להרים עליו גבה. נראה כמו איזושהי נסיעה לקנוסה, כלומר למקום, שבו מתרחשת ישיבת הר ציון באמת, כלומר במנהטן. נותן איזושהי תחושה לא כל כך טובה, אבל במחשבה שנייה, אני רואה לזה ערך גדול, ואפילו שינוי אסטרטגי, ושינוי אסטרטגי נכון, בניסיון להחדיר את משמעותו של יום חירות ירושלים למנהטן. מנהטן אולי בעקבותיה ניו יורק, אולי בעקבותיה בכלל ארצות הברית, אולי בעקבותיה בכלל לגלויות כולה. זה יום חירות ירושלים הוא יום שלא יתרומם דיו. בניגוד ליום עצמאות, הוא קיים ביהודה ושומרון, כדבר כמובן נעלה, וברור, יום שחרור ירושלים הוא גם יום שחרור יהודה ושומרון. הוא קיים כמובן מאליו ברוב קהילות ירושלים. הוא קיים במוסדות החינוך של הציונות הדתית, כולל בני עקיבא, אבל הקהילות הפשוטות בארץ, ודאי בעולם, לא נכנס לתודעה, וזה בניגוד ליום העצמאות. והניסיון להרים את משמעות היום הזה, גם כאמור מעבר לים, אני במחשבה שנייה רואה לה חשיבות גדולה, חשיבות שגם מצדיקה את נסיעת ראשי הישיבה משם. ובאמת, שאלה שיש מקום לשאול, כמה יכול להתרומם עוד יום בעקבות יום העצמאות? לכל העמים יש יום עצמאות, אין יום עיר בירה. יש יום העצמאות האמריקאי, אין יום וושינגטון. ואותו דבר בעמים אחרים. כמובן זה שונה. הייתה ישועה צבאית שאי אפשר לשכוח אותה. אני מדבר לא מעדות, אלא כזוכר את הדברים, ממש כאילו קרו אתמול. הייתי בתקופה הזאת בין 16.5 ל-17, ודובר כאן בארץ על אושוויץ שנייה, זה היה הביטוי, אושוויץ שנייה. כשהיה בערב, שר החוץ, נסע אחר כך להציל את האום, הוא דיבר על כך שאנחנו לעולם לא נחזור לגבולות אושוויץ. הוא הגדיר את גבולות 19 השנים של מדינת ישראל בשם הזה. זאת הייתה התוכנית, מה שיעשו כאן, ולא פחות מזה, לא פחות מזה בגרמה. כאן דובר, יהודים מהגלויות שאנחנו תשלחו לפחות את הילדים אליהם, שלפחות הם ישרדו. נזכירו לעניין אחר, בחורי ישיבות שהגיעו מארצות הברית, הלכו לשאול את הרבנים שלהם, הם צריכים לחזור, מתאמן פיקוף נפש, כדי לשרוד. יאמר כאן הדבר בשמחם של רבני בני ברק. השאלות האלה בדרך הטבע נשאלו בישיבות בני ברק. יאמר, יאמר אצל רבני בני ברק, כולם קמו כאיש אחד ואמרו, איש אינו חוזר בחוץ לארץ. זה היה רגע. ואני אומר, בהחלט, מבחינת הישועה שהייתה, הישועה הצבאית, יום גדול, נס גדול, שבהחלט מצדיק יום, יום חג, אבל תודעת היום נותרה לא סביב ההצלה, אלא נותרה, ולא במקרה, סביב ירושלים. ירושלים הייתה נשאת נפשם של כל הדורות. אם אנחנו לוקחים את החורבן לירושלים, נתחיל מבית ראשון, ומדובר שם על תקוות לא קטנות, שבאות לידי ביטוי בהפטרה שהייתה לנו בשבוע שעבר בירמיהו. כולנו מכירים את הסיפור של קניית השדה בענתות מחנמאל בן שלום. ואז ירמיהו, אחרי שקנה את השדה, מתפלל על השם, מתפלל על אברה, אחרי תתי יצא ברגנה אל ברוך בן אליה לאמור, אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים, אתה עשית את הכוחה הגדול וזרועה הנטויה, וזרועך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר. והוא מסיים בהצדקת הדין, ותקריא אותם את כל הרעה הזאת. בני הסוללות באו העיר ללוכדה, והעיר ניתנה ליד הכסדים הנלחמים עליה לפני החי והרע והדבר, ואשר דיברת היה ואינך רואה. ואתה אמרת אל אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף והילדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. הדרך שבה מקובל להבין את תשובת השם, וככה זה גם הולך לאורך הסוגיה המפורסמת בבבא בתרא, דרך שנראית לי קשה מאוד. ראש ברוך אומר לו, ראית כבר אמרה אל ימיהו לימור, הנה אני אדוני אלוהי כל בשר, ממני יתפלא כל דבר. ובסופו של דבר מספר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שאומר לו את הכל, ואחרי שכל התוכחות, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, הנני מקמצה מכל הארצות אשר דחתיו שם, ואביהו וקמתיהו ובקצף גדול, מססתי עליהם להתאים אותם ומתעתים בארץ הזאת באמת, בכל ליבי ובכל נפשי. והוא אומר שם את הפסוק שאנחנו מכירים מתחילת מסכת קידושין, שדות וכסף יקנו. וכו'. והבנה רגילה, אני אומר, והבנה שיש לה בסיס גם בחז"ל, ואני הקטן אינני יורד לסוף דעתה, והקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה דואג? עוד 70 שנה אני מחזיר את כולם לכאן. בשביל זה ירמיהו קנה שדה, בשביל שבעוד 70 שנה הקדוש ברוך הוא מחזיר את כולם לכאן. אני מזכיר לכם שירמיהו לא הייתה לו אישה ולא היו לו ילדים ועוד 70 שנה הוא כבר לא יחיד, אז מי ירש את השדה שלו? הבנים של חנמאל. אז מה הרווחנו? מה עשית במעשה הזה? מה המשמעות של ירמיהו שאין לו אישה ואין לו ילדים חמש שדה, אם בסופו של דבר מהדבר הזה לא יצא שום דבר? בשביל מה בכתוב בסדר וכתוב והילדים? אם בסופו של דבר השדה חוזר לבעלה, על אחת כבר כמה שתי התוכניות, גם הייתה צריכה לחזור, היו צריכים לחזור שמיטים ויוכלות. מה הטעם לקנות שדה אם בעוד 70 שנה רק אפשר יהיה לממש? יתר על כן. ירמיהו עצמו אמר, כי לפי מלוק לבבל 70 שנה יחקוד אתכם. נקרא לירמיהו פונה אל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה שולח אותי כדי שדה? והקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה לא מאמין? הרי בעוד 70 שנה יהיה בסדר, אבל ירמיהו יודע שבעוד 70 שנה יהיה בסדר. אני עוד הבנתי שהפרשה מדברת על עניין אחר, וזה מה שכתוב שם, כי הוא אמר, רק אשר הבאתי לעם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כי אנוכי יביא אליהם את הדבר אשר אנוכי דובר עליהם, ונקרא השדה בארץ הזאת. אשר אתם אומרים שממה עם הילדם ובהמה ניתנה ליד הכסדים, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וכתוב והילדים בארץ בנימין ובסביבי ירושלים ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב, כי אשיב את שלטם לעומת אדוני. לא מדובר פה עוד 70 שנה. מדובר פה עוד השנה. וזה מה שכתוב שם, אם אני קורא לירמיהו מ', כתוב, גדליה אומר, ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם יספו יין בקיץ, והשמן וישימו בכליכם, ושבו בערכם אשר יפסם. וגם כל היהודים אשר במואב ובפני עמון ובאדום, ואשר בכל הארצות שמרו. כי נתן מלך בבל שהעביד ליהודה והפקיד על עמק גדליהו ונחקם את שפן, וישובו כל היהודים מכל הגמות אשר ניתחו שם ויבואו ארץ יהודה לגדליהו ומצפתה ויעשו יין בקיץ הזה. כלומר, התקווה הגדולה שמדובר עליה כאן בקניית השדה התקיימה באותה שנה. ויהודים נאספים מכל הארצות, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, וקונים שדות, וזורים אותם, ונוטעים אותם, וניתן לדבר על שיבת ציון. כעבור חודש, חודשיים, זה לא יחזיק מעמד. עם כל התקוות זה לא יחזיק מעמד, משום שארץ ישראל שבירתה היא עיר מספר, זה לא מה שמתפסס. תירוץ הכי קטן והנגדוד הכי קטן, בגשר גדליה בן אחיקם, יוחנן בן כרך, וכל הסיפורים, וכל שנית הפלדה עוזבת הולכת למקום אחר. שיבת ציון ללא ירושלים ולא יחזיק מעמד. עכשיו נתחיל קודם, יום שישי, זכיתי להיות סנדק בברית של נכדי, ואביגיל תיבנה לתיקונן בדרום הר חברון. שמו היה אחיה אלחנן, קרב של אח של אשתי, של רותי, שנהרג לפני כמה חודשים. וכמו אחיה אלחנן, אבל יצא לי קצת לדבר על השם אחיה. מקובל, באקדמיה, מקובל מאוד המהלך הבא לגבי אחיה השילוני, שהוא היה שילוני, הוא היה משילו, ולכן חרה לו שירושלים תפסה את מקומה של שילו, ולכן הוא ניבא על, בואו נגיד, על הצמצום הגדול של מלכות בית דוד, כי רע היה בעינה שירושלים החליפה את שילו, והוא רצה לכבודה של שילו. סברה שמוכיחה נדמה לי כאלף ידים, שכשרוצים לחפש סברות פוליטיות ניתן למצוא אותן בכל מקום, על כל דבר ולכל כך. דבר זה כמובן אינו שחר. ואם אנחנו רוצים לחפש קשר עם אחיה השילוני לבין ירושלים, אחיה היה הנביא של אחדותה של ירושלים. הוא אומר לירובעם, קח לך 10 שבטים. והשבט אחד יהיה לו למען דוד ארצי ולמען ירושלים, אשר העיר אשר בחרתי. קודם כל אני רוצה לומר, כשבאים לבשר למישהו שהוא הולך להיות מלך, לא קוראים לו את הבגד. קריאת בגד מבשרת לאדם שהוא לא יהיה מלך. כמו ביסוף, כמו מה שאומר שמואל שאול, כן, והיחסה בכלל, לא, ביקרה, ויום אליו קרה השבט ממלכות ישראל עליך. כשאחיה לוקח את הבגד של ירובעם, ירובעם במושגים שלנו, היו מתכסף סלמה חדשה, בעברית מודרנית היינו אומרים, והוא תופר חליפה. מתכסף סלמה חדשה, כלומר, מתכוון למלוך על כל ישראל, כבר הרים יד במלך, כבר העם היה מאחוריו, הוא כבר היה בדרך לתפור לעצמו חליפה. אחיה קורע לו את החליפה. הוא אומר, תשמע, אתה לוקח מזה רק 10 חלקים בגלל. שוב, כאן החשבון לא ברור. יש 12 שבטים, מה זה קרה לך 10 חיים והשבט האחד יהיה לו למען דוד ארתי ולמען ירושלים אשר בחרתי. הגענו ל-11 שבטים, מי זה השבט ה-12? אני את הבנתי בקריאת הפסוק, והשבט האחד יהיה לו למען דוד ארתי, מי זה שבט יהודה? מה שאמר לשלמה, כי נשיא השבטים כל ימי חייו, כלומר מלך השבט, אמר עוד, והשבט האחד יהיה לו למען ירושלים אשר בחרתי. וזה בנימין. שבט בנימין גם ניתן למלכות דוד כדי שירושלים חלילה לא תפולק ולא תחולק. אחיה השילוני הוא מביא אחדותה של ירושלים. אין ירושלים, אין ירושלים שלמה, הכל הולך איפשהו להיות. אפשר לקרוא בבית שני ולראות מה היה החורבן התודעתי הגדול עם חורבן ירושלים. תולים ביבנה הרבה מאוד, יבנה מבחינות מסוימות, הייתה קטסטרופה. בכל הקשר למסורת ישראל הקדומה, ולעם שיש לו מסורת מוגדרת ולא כל רב במקומו עם הפסקים שלו. קשה כאן כרגע לתאר את הדברים בגלל שזה יתרוש הצעה ארוכה מדי. זה לא החזיק, בלי ירושלים זה לא החזיק. נותר אחר כך יישוב יהודי בגליל, בדרום הר חברון. אבל לב ליבו של היישוב היהודי, מה שנקרא בשביל חזל, הר המלך. 60 ריבוע ירוק היו לעיני המלך, היו לעיני המלך בהר המלך. כמה אגדות יש לנו על עוצמתו של הר המלך. הר המלך וירושלים סביבותיה. כלומר, פחות או יותר מגיע בשומרון, הייתי אומר, רק קצת מדרום לשכם, זה הגיע פחות או יותר עד חברון בדרום, כלל את ההר ואת ההשכלה של ידו סביבות ירושלים. הר המלך היה מעוצמה אדירה שחשבת הלב. מדרש הידוע מיכולת רבי נתן, ההר הטוב הזה והלבנון, ההר הטוב הזה זה הר המלך, והלבנון זה בית המקדש. 60 ריבוע ירוק בהר המלך, זה כמובן מספר שנראה ככה איזושהי הפלגה, אבל בכל אופן כל העוצמה זה מתאר בעצם את המדינה היהודית של בר כוכבא, ממה שלפניו. ואחרי המרד הרומאים דאגו ירושלים וסביבותיה שלא יישאר שלו. שום דבר יהודי שלא יישאר, לא רק בירושלים, אלא בירושלים וכל הר המלך, כלומר כל סביבות ירושלים, עד חברון, מדרום עד קרוב לשכם צפון, שלא יישאר שום דבר. היישוב היהודי בדרום הר חברון והיישוב היהודי בגליל פחות הטריד אותם. היו יהודים שעסקו בעניינים שלהם, היישוב היהודי בגליל בכלל היה לא מי יודע מה. כן, אמנם הסנהדרין הייתה שם, אבל היישוב היהודי כבר גם הירידה הדתית שלו הייתה גדולה. מזה הרומאים פחות חששו. כשלא הייתה ירושלים, הרומאים יכלו להרגיש נגועים. ירושלים וסביבותיה, כל הר המלך. כל התודעה הלאומית והשאיפה הלאומית ושאיפת המלכות היהודית ושאיפת העצמאות תמיד היו קשורות בירושלים. גם את הרוך. התלמוד הארץ ישראלי נקרא תלמוד ירושלמי, למרות שלא היה לו שום קשר לירושלים. נכתב בטבריה, בקיסריה, בלוד קצת נכתב, בעיקר טבריה וקיסריה. אבל ירושלים, מה בכלל שמה? אבל הוא נקרא תלמוד ירושלמי, בגלל שצילומים ארץ ישראל זאת אותה ירושלים, תרגום ירושלמי, זה תרגום ארץ ישראל, וגם כן, אין לו שום קשר לירושלים. התנועה הציונית נקרא ציון, ציון זאת ירושלים. לא ידעו בגלות דבר אחר, כל האגדות וכל הדברים הנפלאים וכל הניסים וכל התפיסה המטאפיזית של העם היהודי, כולה הייתה במשך כל הדורות סביב ירושלים. מה היה הסוף הזה של ירושלים? היה פעם אחת ניסיון, לחלום על עצמאות יהודית מחוץ לירושלים ולעקוף את ירושלים, וזה היה במאה ה-16, הרי בירה והסליחה, ודון יוסף נשיא ודון הגרציה. היה ניסיון, שלא עליך. ושוב, במליאת רבי יהודה חסיד, ירושלים תפסה את המרכז, והמרכז לא נעזר ממנה, המרכז התודעה של עם ישראל, כל הזמן הייתה ירושלים. לא ארץ ישראל. ירושלים גם הייתה מושך חסרותיו של דוד בן גוריון. מלחמת השחרור, דוד בן גוריון השקיע את עיקר הצבא ואת המאמץ המלחמתי הגדול, והייתה לו מחלוקת גדולה עם כמה מהמנהיגים של הצבא על העניין הזה, הוא השקיע את הכל בשחרור ירושלים. שלוש חטיבות, וכמה בכלל היה כוח. והיו כישלונות גדולים. אנחנו מדברים בעיקר בשני הקרבות בלטרון, מה שנקרא בינון א', בינון ב'. היו עוד כמה כישלונות לא פשוטים במבצע יוסי. מכבי, כמה דבר. אבל היה חשוב מאוד, הוא אמר אם לא תהיה ירושלים, ארץ ישראל לא תהיה המרכז של העם. הייתה בעיה. הוא רצה את ירושלים, הוא לא כל כך רצה את הר המוריה. זה כבר התחיל בשנות ה-20, שנות הפי של התפרש, שהמשכילים והציונות החילונית ראו בהר הצופים את מה שמחליף את הר המוריה. ידעו כמובן את העניין של בעיה באחרית הימים, נכון יהיה בית השם בראש הרים ונערו אליו, אבל נתנו לזה את ההסבר החילוני הידוע, שעם ישראל, משהו בעקבות הרצל והנוילנד, כן, שעם ישראל הוא יהיה הבסיס של הרוחניות ושל ההשכלה בעולם, הר המוריה לא הייתי בלה. הקימו את זה ליבול על הר הצופים, קצת קרוב, קצת דומה, קצת בערך. שם הקימו והיה חזון גדול להקמת האוניברסיטה בהר הצופים, סביב הרעיון הזה של הר שעומד מולו של הר המוריה ומשדר יהדות אחרת. דובר אז הרבה על היהדות של ההר מול היהדות של העמק, היהדות של העמק זה היו הפלחים, החקלאים, כל מה ששידרה העלייה השנייה, מה ששידרו העליות היותר מאוחרות, שלישית, רביעית, איפשהו להתרכז בהר, וזה העולם הרוחני, אבל העולם הרוחני שלא בנוי כמובן על הר המוריה ועל כל הכרוכו. לא כל כך רצו את זה. האם יש קשר לכך שלא כל כך רצו את זה? לעובדה שבסופו של דבר אנחנו באמת אפשרנו את ירושלים של הר המוריה במלחמת השחרור? נחלקו בזה היסטוריה. ידעו שהייתה שם מחלוקת גדולה בין אלוף דוד שלטיאל ועוזי נרקיס, כלומר בין הפלמ"ח לבין הכוח שהיה אחראי לירושלים, מי אחראי על הרובע היהודי, ובגלל שהייתה מחלוקת, אז לאחר הפריצה הגדולה לרובע היהודי, שחיברה את הרובע היהודי מהעיר המערבית, לא היה מי שנשאר שם, אלה הלכו, אלה עוד לא באו. במקומם נכנס הלגיון ונחרץ גורלו של הרובע על כל תושביו. אבל אני אומר שהקדוש ברוך הוא עוזר, איפה שאנחנו רוצים מאוד הקדוש ברוך הוא עוזר, איפה שפחות רצינו. לא יודע, לא הייתה סייעתא דשמיא, וכנראה שלא רצינו את זה מספיק. ואז באו ששתיהם. אחרי שבתש"ח קמה מדינה עברית עם כל משמעויותיה, כשתורה ומצוות נמצאות, הייתי אומר, די בקרן זווית, מוכנים לקבל אותם אבל די בקרב זווית, והתודעה של המורשת היהודית הגדולה שהייתה קשורה כמובן ביהודה ושומרון, בירושלים של בין החומות, בירושלים של עיר דוד וכל זה, איפשהו נשארת בצד, נשארת חלום, נשארת בגדר איזשהו חזון שהיא שאיננו יודע מתי, ואנחנו בונים כאן יהדות ציונית במובן החדש והטוב והנכון שאותו הקימה הציונות בעקבות החזון של הרצל ובעקבות גם חזונות אחרים. בן גוריון רצה לשנות את זה. הוא רצה שירושלים תהיה יותר במרכז. הוא התעקש על המצעד בירושלים. הוא התעקש על המלחמה שלו, על הזכות של היהודים להגיע לכותל המערבי. זה לא הלך. זה לא הלך. ירושלים המערבית לא התרוממה לשום גור. למרות שכאן הייתה הכנסת ולמרות שכאן הייתה הממשלה, כשירושלים לא הייתה שלמה, 19 שנים היא לא הצליחה להתרומם, הייתה איזושהי עיר ספר, קושי לא גדולה במיוחד, גם תל אביב הייתה גדולה ממנה וגם חיפה הייתה גדולה ממנה, והגיעו לכאן לביקור כדי לצאת ידי חובה, אבל גם חברי כנסת הסכימו להגיע לכאן, המשרדים הגדולים של השרים של חברי הכנסת היו בתל אביב. איך בדיוק קרה הדבר הזה במלחמת ששת הימים, לא ניכנס לכל הפרטים. אבל מעניין שמה שהביא לכיבוש היה בסופו של דבר הסכנה הגדולה שהר הצופים עמד לפניו. הר הצופים הוחזק באופן סמלי במשך 19 שנה. הסכנה הגדולה להר הצופים היא שהביאה את המלחמה לירושלים. המלחמה לירושלים התחילה כבר קודם. שבעצם שכונת בקה, היא הייתה השכונה שעמדה בסכנה הגדולה, הלגיון הירדני היה כבר במרחק עשרות מטרים ממנו. אחרי כיבוש של מונה מציב, וכבר הגיע עד ממש עשרות מטרים מהבתים שהיו ליד מחנה אלנבי. ואז חטיבת ירושלים פרצה שם בדרום לכיוון מונה מציב, ומשם הגיעו עד רמת רחל, לקח כבר יותר זמן. הגיעו עד מושב הפעמון שליד רמת רחל, משם נצליחה דרך כמובן גם לגוש עציון. אבל העלאת הכוחות בירושלים נבעה מהחשש לגורלו של הר הצופים, עלה חטיבת הצופים. ולפני כן דובר אולי על משהו בסביבות ירושלים, שעלתה חטיבת השריון, ואז העלו חטיבת שריון מולה, זה עדיין היה בסביבות ירושלים. ההחלטה על כיבוש ירושלים נפלה בעקבות הצורך לחבור אל הר הצופים, מלחמה קשה ביותר. שנקודת הציון הידועה ביותר בדרך להר הצופים לגבעת התחמושת. לכן גם לא יכלו לחכות ליום, היום לא יכלו להפציץ מהאוויר, והם נכנסו שם בקרב פנים אל פנים, קשה ביותר, בגלל שלא היה זמן, לא היה זמן, לא ידעו מתי הירדנים כבר דיווחו על כיבוש הר הצופים. ואיפשהו הר הצופים, שהיה המתחרה הגדול של הר המוריה, בימי אנו באנו, לפני קום המדינה, וגם בהכרעה שהייתה במלחמת השחרור, איפשהו הר הצופים, הוא היה הגורם המחבר לכיבוש ירושלים בעיר המקדש. ולכל התהליך שהדבר הזה עובר. והדבר הזה עובר תהליך נדיר מאוד, הייתי אומר, אפילו במושגים נקראים, ואני רוצה לדבר על שתי דקות. קודם כל על הרגעים הבלתי נשכחים, ושאף פעם לא ישכחו ולא יוכלו להישכח. אני זוכר אותה כמו שהם, לא אתמול, כמו שהם לפני 5 דקות. הרגע האחד שבו לב כל ישראל, אבל לב כל ישראל, היה לאביהם שבשמיים אל מול הארץ. ברחבה הזאת שבה אנחנו נתפלל בך. סליחה שאני לא אגיד לכל את הדבר. אל מול הר בית השם. שם היה הלב של העם היהודי כלב אחד במקום הזה. לא להרבה זמן. אבל שעה אחת זה המון. מצב שלב כל ישראל היה לב אחד לאביהם של השם. אף אחד לא עשה את החשבון, כן, מה פתאום מזכירים את הקדוש ברוך הוא והדתיים האלה, אף אחד לא עשה את החשבון. זה הרגע שכל עם ישראל היה ביחד סביב הנקודה הזאת. זה רגע נקודת זכות שאומה לא צריכה לשכוח, נקודת עיגון לכל תהליך שיעבור עליהם. לפני כן זה לא היה. מי שהכיר את עם ישראל בימים שלפני מלחמת ששת הימים, בואו נזכיר בתודעה, לא הייתה ירושלים אלא לוד. ולוד, עם הקלישאה הידועה על כיבוי האורות בלוד, כן, על השלט הגדול שיש בנמל התעופה שהאחרון שיוצא לכבה את האור. זה כל יהודי ידע בחודשים שלפני מלחמת ששת הימים. החשייה שבלוד שלט זה לא נכון לומר, שהאחרון שיוצא לכבה. איזה מין תחושה שהמדינה היהודית אולי סיימה את זה בגיל 19. ושבועות אחר כך, לב כל ישראל, לב אחד לאביהם של השמיים. זה היה קצר מדי. חוויה שמשום מה לא המשיכה הרבה זמן. אבל היא פשוט עברה. עברה צפונה, עברה לצפון הרחוק, ששם קרה נס. שאי אפשר להסביר אותו אלא במושגים של נס. אי אפשר להסביר אותו אלא במושגים של נס. והוא ההתעוררות הגדולה שהייתה אצל יהדות ברית המועצות. שנים כל כך רבות, 50 שנים. אחרי שגם המשטר הקומוניסטי, גם לפני כן היה שם מצב לא כאן משטר קומוניסטי שלא נתן ליהודים בשום פנים ואופן לקיים מצוות וניסה להשכיח מהם את אביהם של השמיים ואת עמם ולראות אותם כחלק מן האומה הסובייטית מכל בחינה. ולפתע פתאום כזאת התעוררות יש מאין. מאיפה דבר כזה צומח? מי שלא מאמין בנס, מי שלא מאמין בנצח ישראל. איפה? מאיפה צומח דבר כזה? ועל עוד רגע שלב כל ישראל היה במקום אחד, וגם את הרגע הזה אני זוכר כאילו היה לפני 2 דקות. רגע שרבי יוסף מנדלוביץ', אז כמובן יוסף מנדלוביץ' וחבורתו, ועמדו לדין על חטיפת מטוס, ניסו להגיע הנה, והואשמו כמובן בבגידה במולדת, ברית המועצות, שבן אדם לא העיז להוציא שם מילה נגד השלטון במשך 50 שנה, בן אדם לא העיז להוציא מילה נגד השלטון. מה שהיה ליוסף מנדלוביץ' ולחבורתו להגיד בבית המשפט, לפני השופטים, לא בגדנו במולדתנו, כי מולדתנו היא ישראל. את זה נאמר במוסקבה, בבית משפט, סובייטי, קומוניסט. לא בגדנו במולדתנו, כי מולדתנו היא ישראל. מה הייתה המשמעות של לב כל ישראל ולב אחד? שיר ששארו על, באמת, לא, ש... שקם, שקם פעם בעם ישראל, אבל מה הוא דבר, הוא שיר הזה שכלל סך הכל שלוש מילים, הבאנו שער ברך. באמת, היו פה שירים יותר חכמים, אבל מה, איזה תנופה, תפס השיר הזה כדי להבין מה המשמעות שעם ישראל לא הלכת. וזה בא ברצף, בסמוך ונראה, לכיבוש ירושלים, למלחמת ששת הימים. התחושה הזאת, שגם כששרדו יהודים בגליל, וגם כששרדו יהודים בדרום הר חברון, אז ישבו יהודים כאן בארץ, אבל כל יהודי ישב. הלוואי תחת כפו, ותחת עינותו, אנשים חיו כאן במלחמת הישרדות נוראית, אבל כל יהודי ישב בבית שלו. מה חיבר אותם לחשיבה אחת? שלפני שיש כאן יהודי פלוני ויש כאן יהודי אלמוני, יש כאן עם שראוי למלכות, שראוי להופעה כעם, שראוי להמשיך את מעמד הר סיני שבו כעם הוא קיבל עליו את הקדוש ברוך הוא לאלוהים. לא כל יחיד ויחיד. אלא עם שכעם שלם קיבל עליו את הקדוש ברוך הוא לאלוהים. שוב, היו עוד תזכורות בעם ישראל. אלה שתיים שאני זוכר בחיי. את רגע תקיעת השופר אל מול פני הר הבית ששודרה ברדיו לכל עם ישראל וכולם קשיב. ואת הרגע שבו בגדנו במולדתנו כי מולדתנו היא ישראל. אלה היו שני רגעים שראויים לעם שעמד למרגלות הר סיני ושמע מפי הקדוש ברוך הוא אנוכי אשר אלוהיך אשר רוצה להיכנס את ישראל. ולרגעים אלה אנחנו צריכים לאחד ביום כ"ח באייר עצמו ולאחד בעקבותיו. את הדבר הזה נתנה לעם ישראל ירושלים. נחם בגין אמר מצוות, יותר מי ששמרו ישראל על ירושלים שמרה ירושלים על ישראל. בסיס המשפט הידוע של אחד העם על השבת אמר את המשפט הזה על ירושלים. ההזדמנות עם ירושלים והיא מה שירושלים מבטאת, ועם מה שנכפר היום בירושלים, עם מה שאנחנו מצפים לו בירושלים, אנחנו צריכים לצפות לו כל רגע וכל שעה. זה מה שנותן את התקווה. שבמאבק שהתרחש כאן, כבר שכחו את זה, במאבק שהתרחש כאן, לפני בערך 13-14 שנים, בין העם היהודי לבין העם הישראלי, ניצח העם היהודי. ללא ירושלים, אני חושש מאוד שהיה מנצח העם הישראלי. וברגע שינצח העם הישראלי, פירוש הדבר. שאנחנו עם ללא חוט שדרה לעמוד בו מול כל מה שמאיים עלינו. מכל כך. שנים על שנים. העם היהודי משלט. ואני טוען את הדברים האלה, הם מצמידים אותי לשיחות ביד ושם לפני קציני צה, לפני שהם נוסעים, ואני אומר, זה לא. פתאום האני שלנו, חוט השדרה שלנו, צומח מחדש ביד ושם. בנסיעות לפולין. פתאום העם היהודי צומח מחדש באושוויץ. לא, הוא לא צומח שם. ומי שינסה להצמיח אותו משם, יגלה שהוא יקשה. העם היהודי צומח בירושלים והשורשים שלו בירושלים, לא במלוא ביד ושם ואפילו לא בארץ. הרבה קודם. 3,000 שנה. והצורך להתוודע אז. להתוודע לנפעל הגדול של דוד המלך. לקשור את ירושלים בספר תהילים. ביסוד הסידור שלנו, ביסוד התפילה. ולדעת שחמישה חומשי ספר תהילים, והדבר הזה נכתב לספרים הקדושים, עומדים במקביל, כמובן לא באותה רמה, של חמישה חומשי ספר תהילים. ושהר סיני לא אלא כיפה שנתלשה מהר המוריה, לשעתה והגיעה לשם בחסרה. במובן המטאפור. הידיעה הזאת שהשורשים שלנו שנמצאים בהר סיני, הגיעו. לירושלים, שאותה בנה מחבר ספר תהילים. ואת התודעה הזאת להנחיל לנו לבנינו דרך יום חברות ירושלים. היא הסיכוי היחיד והגדול שבמאבק בין העם הישראלי לבין העם היהודי לנצח, מה שינצח כאן זה העם היהודי.